כולם? אני רואה את צ'אק שיעור אחד סיננתי חצי מהנכים.
בכתב כזה אתה תשאר לבד.
זה בסדר גמור. זה נשנה באבות. עיניין אפילו באחד. טוב, אז אנחנו בפעם קודמת התחלנו לעיין. התחלנו לעיין בנושא של אבילות עם דורייתא עוד רבנן. בוא נחזור על עיקרי הדברים, והיום את רוב העיון נקדיש לקריאה משותפת בדברי הרמב"ן בתורת האדם. במסגרת הדיון שלו שם הוא מעלה יסודות גדולים מאוד בכל נושא האבילות. כן, אז ראינו שהרקע ללבטים או לספק בכל הדיון הוא הפער בין ההופעה החוזרת ונשנית של אבילות כתופעה אנושית. התנ"ך מלא ב בחלק הסיפורי שלו באנשים שמתאבלים. מצד שני, אין פרשייה שמצווה להתאבל. השאלה הייתה, אז איך לקרוא את המצב הזה? כן? אז האם התופעה הזאת היא תופעה דורייתא, או שהיא תופעה שהיא דרבנן? כן, כפי שראינו, עריף מדייק בשיטת גאונים שפסקו שענינות לילה דורייתא, בגלל הפסוק שיוסף עשה לאביו אבל שבעת ימים, וימים כולל לילות, אז הריב דייק משם שלדעתם כל שבעה הוא דאורייתא, וזה נלמד מיוסף שעשה אבל לאביו שבעת ימים. במאמר מוסגר ראינו שהירושלמי מעלה את זה כשאלה ומאיר על זה, ולא ידענו אם הוא מאיר על זה בסימן קריאה או בסימן שאלה, אבל הירושלמי מאיר, הוא למדין קודם מתן תורה. ואכן ראינו באופן דומה שגם השאילתות מביא את הפסוק ודוחה אותו, ומי שלא מבין את התחייה שיזכר בלוויה של שבוע שעבר, כי דין מאדם חשוב שאני. ובעצם אותה שאלה, עד כמה ניתן ללמוד מהחלק הסיפורי, אולי ליעקב עשו משהו מיוחד. ראינו ששיטת עריף גאונים, סליחה, בהקשר של יום טוב שני של גלויות, שהוא לא דוחה אבילות יום ראשון שהיא דאורייתא, ושיטת עריף ושיטת הרמב״מי שאבילות יום ראשון היא דאורייתא ואילו שבעת ימי אבילות הם דרבנן. רמב״ם מדגיש שזה דווקא אם זה יום המיטה ויום הקבורה. וראינו שמצד אחד הם נשענים על הפסוק שנאמר בפרשה של נדב ואביהו, דברי אהרון, ואכלתי חטאת היום והיטב בעיני השם, שזה לכאורה גם שייך לחלק הסיפורי. מצד שני, בניגוד למה שמופיע בבראשית, שם זה גם אחרי מתן תורה, וגם כתוב וישמע משה ויטב בעיניו, כלומר זה מקבל אישור של התורה. כן, אז זו דעתם. ראינו שהרמב״ם בספר המצוות קצת תשטש את זה במשנה תורה, למרות שהוא השאיר את זה באופן ברור בפרק ב', הרמב״ם צירף לזה את הפרשייה של לח יתמה שנאמרה בכהנים, מתוך תפיסה שהכהנים ראשית חייבים להתאמה, שנית חובתם להתאמה הוא משום חובתם להתאבל, שהיא חובה שמוטלת על הכלל. והרמב"ם מציע שדרך הכהנים התורה בעצם גילתה על היסוד שמחייב את כולם, שלום, את כולם להתאבל. ראינו במעקב אחרי דברי הרמב"ם בספר המצוות, מניין המצוות, הכותרת ללכות אבל וללכות אבל עצמם, איך הרמב"ם עורך מסע שבו הוא הולך מלשון המקראות למושג שלדעתו הוא השורשי יותר שהמקראות באים לבטא אותו. וכך בספר המצוות זה מצוות כהונה להיטמא, והוא אומר ודו לכם זה בגלל מצוות האבלות. במניין המצוות כבר ראינו שהוא עדיין מדבר בלשון שפונה לכהנים, אבל הוא כותב יותר מפורש, והוא מצוות האבל שמוטלת על כל ישראל. כשמגיעים ללכות אבל זה מתהפך, הוא כותב יש מצווה להיטמא וגם הכהנים צריכים להיטמא. ולמעט זאת, בלכות אבל עצמם, הוא מפריד את החבילה, ואת הכהנים הוא מביא בפרק ב', ואילו בהלכה היסודית, שהוא מדבר על חובת האבילות המוטלת על כולם, הוא כבר היה צריך לחזור לפסוק של אהרון, משום שהוא לא יכול לכתוב להיטמא, אם אין כהנים בתוך ההלכה. אז עד כאן דברים שראינו בפעם קודמת. מה שנעשה עכשיו, בואו נעבור לעיין בדברי הרמב"ן בתורת האדם, שזה מי שיש לו את הדפים ששלחתי, אז זה נמצא בעמוד 4 משורה 134, שהרמב"ן פותח את דבריו בהבאת שיטתם של בעלי התוספות. ומה שיבלוט לנו מאוד כשנתחיל לעיין בדברים, שלא רק שיש להם שיטה אחרת, אלא שכל הדיון משתנה. מה היה טיב הדיון עד עכשיו? בואו נסכם. היו שני מוקדים בולטים. מוקד אחד היה, אם אביא לו דאורייתא, אז איפה יש פסוק שאומר להתאבל? או מה, כשעוד משהו דאורייתא, אז צריכים את הפסוק. הראינו פה כמה אופציות, מה הפסוק? ויעש לאביו אבל שבעת ימים, הייתה בני השם, לא הייתה מה. שאלה שנייה שראינו היא, האם אפשר, האם איזושהי גמרה שתאמר לנו מפורשות שאביא לו דאורייתא? אז כאן ראינו שגם הריף וגם הרמב״ם הצביעו על אותה גמרה, גמרה במועד קטן בדף י' ד', שם ביחס לאבילות ברגל, הגמרה מתבטאת שאבילות היא עשה די יחיד. גם הריף וגם הרמב״ם אומרים, הנה, גמרה מפורשת שאומרת, אם היא קוראת לאבילות עשה, סימן שאבילות היא דאורייתא, הם רק נחלקו איזה דאורייתא אפשר להוכיח מאותה גמרה. הריף חשב שהכוונה לאבילות שיבה, ולכן הריף אמר שהגמרה שמה אומרת את זה, גם למען דאמר אבילות שיבה דאורייתא, עדיין רגל ידחה אותו. הרמב״ם דווקא מביא את זה כראיה לשיטה שאבילות יום אחד היא דאורייתא. הרמב״ם לא חשב שהכרח לקרוא שדברי הגמרה כמוסבים דווקא על שיבה. אבל זה היה טיב הדיון. זה היה שני המוקדים העיקריים. כמובן שאצל הרמב״ם, בגלל המורכבות של הדברים, ראינו גם עומק גדול. אבל זה בעיקר היה, תראה את הפסוק ותראה את הגמרה. כשהולכים לבעלי התוספות, הם כמעט לא מתעסקים בדין. הם בכלל לא עוסקים בשאלה איפה יש פסוק. הם בכלל לא... טוב, אני לא יודע אם זה יפה להגיד את הבדיחה, מאיפה יודעים שמשה ואהרון אחים? כתוב בגמרה ברבת רקוף נונטט, כן. כאילו, לא, הפסוקים כאילו יצאו לגמרי מהדיון. כאילו, כל הדיון, אם יש פסוק, זה סיפורי, זה בכלל לא נמצא בכלל בדיון. יש פה ארבעה עמודי דיון, זה השאלה לא עולה אף פעם. וגם הם מעבירים את המוקד למקום אחר, מאוד מהותי, מאוד יסודי, כמעט הייתי אומר, סליחה על הביטוי, לקישקס של אבלות. הם הולכים להלכות של אבלות ובודקים האם המנגנון של הלכות אבלות פועל לפי השפה של תופעה שהיא הלכתית שהיא דאורייתא, או לפי השפה של תופעה הלכתית שהיא דרבנן, והם בעיקר סומכים את הדברים על הלכה אחת, והיא שבהלכות אבלות אנחנו מקלים. אז בואו נראה את הדברים בפנים. אז קודם כל הרמב"ן פותח בשיטת רבבות הזל, שזה שיטת הריף והרמב"ם, שיום ראשון דאורייתא ושאר יום עיד רבנן, זה כאמור גם שיטת הבהג, כן? וכן כתוב בהלכות, והוא מביא גם את הפסוק, דכתיב ואכלתי חטאת היום, וכתיב ואחריתה אחי כיומר, ואז הוא מאיר, ונחזור לזה בהמשך. מישהו פה שבוע שעבר מאוד שאל על זה, אז... נחזור לזה בהמשך. הוא אומר, למדו הגאונים אבילות יום ראשון מענינות. וזה בהמשך הדברים, כנס לאובי הקורא לשאלה, עד כמה תופעת הענינות ותופעת האבילות הן אחת, אפשר ללמוד אחד מהשני, או עד כמה הן תופעות נפרדות. בכל מקרה, הרמב"ן מאיר, שאם לומדים ואכלתי חטאת היום, שבו אהרון אמר את הדבר הטוב שהוא נאסר באכילת קודשים, שזה נקרא ענינות, כנראה לומדים אבילות מענינות. ואז הוא עובר לדברי בעלי התוספות ואומר כך, וחכמי הצרפתים זה לשיבו. אם כן, האח אמרו הלכה כדברי המקל באבל. ויש להם פה הנחה שעל מה בנוי הכלל הזה? הוא בנוי על העיקרון ההלכתי של ספקא דרבנן לכולה, ספקא דאורייתא לחומרא. אבל לשון אחרת, הנחת היסוד של התוספות, בהמשך נראה אם אפשר לפתוח את זה לחשיבה מחודשת, והנחת היסוד שלהם היא שאבלות אמור להתנהג לפי כללי ההלכה בכל תחום הלכתי אחר. אין לו ייחוד משלו. זה לא שיש משהו בהלכות אבלות שגורם לו לייצר מערכת מיוחדת של כללים. היא תופעה הלכתית, היא אחת מתרייג. טוב, עכשיו אנחנו יודעים, זה דאורייתא. היא אחת מהתופעות ההלכתיות. ולכן, הוא צריך לנהוג לפי השפה ההלכתית. זאת הנחה מאוד בריסקאית, כן? שההלכה יש לה כללים, יש לה מנגנונים, פעולה. ולכן, אם אנחנו מקילים, זה צריך להיות בנוי על העיקרון ההלכתי שספקא דרבנן לכולה. לו זה היה דאורייתא, היינו אמורים להחמיר, ולא בשל תורה, לא חכר המחמיר. ככה הם אומרים. תרשו לי רק לשאול, כתלמיד השואל את רבותיו, האם זה כל כך פשוט לקחת מחלוקת וליישם עליה כללים שאנחנו מכירים אותם יותר מעולם הספקות. מחלוקת זה ספק? אז זה תלוי את מי שואלים. אם שואלים רב ליטאי, אז התשובה היא בוודאות שכן. זה ספק, ולכן מה הרבנים ליטאים אוהבים לעשות במחלוקות?
להחמיר.
נכון. אם אני שואל רב לא ליטאי, אז לא חושב שהוא היה אומר שמחלוקת זה ספק. אבל תחשבו על זה. בכל מקרה, שואל, אומר הרמב״ן בשם התוספות, ולא בשל תורה לא חכר המחמיר, וכל שכן ביחיד מקל ורבים מחמירים. שהיה להם לעשות כדברי הרבים. ועוד השיבו, מדאמרינן לגבי ספקות. אני הולך לספר לכם פרט ביוגרפי שאני לא יודע להסביר אותו. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד על גמרא שדנה בדין ספק נפל. אבא שלי דרש על הגמרא הזאת בברית שלי. למה הוא בברית של הבן שלו דורש על נפלי? אני לא יודע, אני חושב שזה פשוט מה שהוא למד אז. וכדרכם של ליטאים אומרים שתיק לטייל. אוקיי, ועוד... יש לי הקלטה, אם אתה רוצה לשמוע. בנות 30 שלי, ההורים שלי הביאו לי מתנה, אז היה, הקליטו את זה על האלה של 8 אינץ', הביאו לי מתנה, זה בקלטת, צריך להביא למישהו שימיר את זה לפורמט דיגיטלי, עם הדרשות מהברית שלי, היו 3 דורשים, אחד מהם נמחק, הרב סולובייץ'. יש רק את הסוף שלו. הוא דווקא הוא היה צריך להימחק, כן. טוב. בסדר, בכל מקרה. עוד ישיבו, מדאמרינן לגבי ספקות. רשב"ג אומר, כל ששעה 30 יום באדם אינו נפל. הלא שעה, ספקה, וכלומר, אם תינוק נולד ושואלים נפל או לא, אז אם הוא חי 30 יום אחרי שהוא נולד, הוא בוודאות לא נפל. אבל אם הוא בתוך 30, הוא ספק. והתמר עלה לעניין הווילות, הוא מספר את הגמרא, הברייד רב יוסף התיילד לינוקה. שחי בגוטלטין, הוא מת בתוך 30 יום. הוא, לפי שיטת רשב"ג הוא ספק נפל, ספק נפל. יתיב ישב כמתאבל עלי. אמר לי אבוה, צורנית כבית למח, על אבא שלו צעק עליו. אתה נהנה לקבל סעודות אבילים, כלומר, אבילות זה לא תענוג, אבל מקבלים הרבה תשומת לב. אז אבא שלו אומר לו, כאילו, אתה נהנה להיות אבל? אמר לי, קים לי בגבי שיקלו לו חדשה. הוא אמר לו, ברור לי שהוא לא היה נפל. אלמה אפילו נולד בספק חודשים שלמים, אינו מתאבל. עכשיו אומר הרמב"ן, מה הסיכוי שהילד הזה בתוך 30, אם לא קים לי שקל לו חודשיו, מה הסיכוי שהוא נפל? אז הוא אומר ככה, אף על פי שרוב הנשים מעברות ויולדות ומיעוט מפילות, וכי איכן מצינו שלא נחוש לרוב להחמיר בשל תורה ודלך אחר המיעוט להקל. ובבלת זה מצינו שם, הוא עומד בתוך 30 יום, אם אשת כהני אינה חולצת, וסמכים על מהם העבלה עד מעליו, כמו במקרה אחר של חליצה, אומרים, הוא מת עם ילד. אז בלחות חליצה, מה אני פוסק? שזה עכשיו ולד של קיימה, באבילות, אני אומר, אולי של קיימה, אל תתאבל עליו. איך זה יכול להיות? ההבחנה בין התחומים. כנראה שהאבילות הוא דרבנן. זאת הטענה של בעלי התוספות. ואף על פי כן, עניין האבילות, אני חוזר פה לשורה 150, הלכו בו להקל, ואין נוהגים בו אפילו יום ראשון, למדנו שתולים להקל בדבר שאין לו עיקר בתורה. אוקיי, אחרי זה הרמב"ן נכנס פה לעוד ראיה, מגמרא במסכת בכורות, כן, עניין מת ביום 30, נמי יתבר, פרק יש בכור לנחלה, מרב אסי, הכל מודים, עניין אבילות, יום 30, כיום שלפניו דם ידעו יום 9 ו-20, יש שם ספק בגמרא, מה עם יום 30 עצמו? אז אומר, יום אבלות, יום 30 הוא כמו יום שלפניו, בלשון אחרת, הוא ספק נפל ולכן לא מתאבלים. ואינו נוהג עליו אבלות, ואמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל, ואף על גב דספיקה הווה דצנן רבי עקיבא אומר, אם נתן לא ייטול, אם לא נתן לא ייתן, אפילו אך יום אבלות לכולה. ועוד אומר הרמב"ן, שהרי כל הדברים הנוהגים באבל מתורת משה רבינו לא למדנו. פה אולי צריך לתקן מה שאמרתי קודם, בסדר? מגיע. כאן הטענה היא, איפה בתורה כתוב להתאבל? איפה זה כתוב? מאיפה למדנו? אני צלטים פה גמרא, רק שתדעו. מחזקאל למדנו. עד שבאנו דברי חזקאל בן בוזי, אותה פרשייה, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, חזקאל, לא להתאבל. ולמדנו, חוץ מקריאה, שסמוכו לדברי תורה, מאיפה למדו קריאה? מהארון, שם נאמר, בגדיכם לא תפרומו. ולפיכך אמרו, אבלות לחוד וקריאה לחוד. הגמרא במועד קטן בדף חבב אומרת שהכלל של הלכה כדברי המקל באבל לא תופס בהלכות קריאה. וכאן ההצעה היא, והוא אומר, אבלות הלכה כדברי המקל, בקריאה כדברי הרבים, וההסבר הוא כי קריאה יש לה סמך מן התורה, אם זה ממש דאורייתא, נגיע לקריאה נדון יותר, אבל יש לו סמך מן התורה, לעומת זאת, לאבילות אין סמך מן התורה, זה רק מדברי יחזקאל בן בוזי. ולכן מה אני רואה, שכאן מוסבר, שההבחנה של הגמרא בדף חווה בין אבילות לקריאה היא, כי קריאה היא דאורייתא, ואבילות היא דרבנן. שוב פעם, קיום לכך שכל הכלל של הלכה כדברי המקל, שהוא גם ביום ראשון, שהוא בנוי על איזה הנחה, שאבילות דרבנן.
אפשר קריאה זה
מהאבילות? סליחה?
קריאה שזה לא...
אז נגיע לקריאה, בוא נדבר על זה. אני רק אומר שקריאה גם מופיעה בהקשרים עצמאיים לגמרי בלי אבלות, ולכן זה הדבר הכי פשוט לומר. בסדר? בכל מקרה, בכל זה אומר הרמב"ן, סעד וסמך שהאבלות מדברי סופרים הוא. כן? הוא הביא עוד גמרא, בוא נסתפק בראיות האלה, כי לב הטענה של תוספות, אם יצא נצרף את כל הדברים יחד, זה שתי טענות. טענה ראשונה, איפה כתוב בתורה להתאבל, וטענה שנייה, זה המנגנון הפנימי, כלומר, הם לא מחפשים ראיות, אלא הם מתבודנים בתופעה עצמה. יש לי דוד, שהוא היסטוריון גדול, חיים סולובייצ'יק, שהוא כותב הרבה היסטוריה של ההלכה, והוא חוזר ומטיף, והוא אוהב להטיף, גם במיוחד בספרים המאוחרים שלו, הוא רוצה לעשות סדר בתחום. אחד מהטענות שהוא חוזר עליהם ממש המון, זה שאם אדם רוצה לעקוב אחרי ההלכה, לא מספיק לחפש הצרות, לא מספיק לחפש משפט כזה, משפט כזה, צריך להיכנס לגופי תורה ולראות את הדברים עצמם. זה ממש מה שרואים פה. אני לומד הלכות אבילות, אני רואה מול העיניים שלי התנהלות של תופעת רבנן, זה מה שאני רואה. עכשיו, שואל הרמב"ן את השאלה שקודם הוא רמז לה, ואני תמה, שורה 163, ואך למדו הגאונים אבילות מדין הנינות, ולא זמנו של זה, לא זמנו של זה. מיתו מוטה לפניו עונן דבר תורה וזה עיקר הנינות, ובאותו זמן אינו מתאבל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. נקבר, מתאבל עליו. כן, מי שרוצה לראות את הדברים האלה בצורה חדה וברורה, אז הוא פותח לו רמב״ם בהלכות אבל. את פרק א' הלכה א' קראנו בשבוע שעבר. ואני אקרא את זה עוד פעם. שם הרמב״ם כותב מפורשות שאבלות יום ראשון היא דאורייתא, ולמדו אותו מאיפה? מהארון. כמצווה תעשה להתאבל על הקרובים שנאמר ואכלתי חטאת היום, ואין אבלות מן התורה ביום ראשון בלבד. אותו רמב״ם כותב בהלכה ב' ממתי יתחייב אדם באבל? מי שיסתם הגולל. מה זה הגולל שיסתם? במערות חורה, אז היה פתח שהיה נסתם על ידי אבן גדולה שקוראו לה הגולל. אפשר לראות את זה.
אפשר לראות את זה כאן.
כאן? איפה זה כאן?
בסוסיה.
בסוסיה אני ראיתי את זה יפה, אבל...
חורבת הבוגרס.
במידרס. במידרס. אבל הייתה מערת קבורה, והייתה אבן עגולה כזאת שהיה אפשר לגלגל אותה, כי הייתה מאוד כבדה. וכשסותמים את פי המערה, המקבילה היום זה כשהם חסים את הקבר באדמה. ואז מתחילה האבילות. אבל כותב הרמב"ם, תשמעו טוב, אבל כל זמן שלא נקבר המת, אינו אסור בדבר מן הדברים שהאבל אסור בהם. הפרדה מוחלטת בין דיני עונן לבין דיני אבל. והוא ממשיך, ומפני טעם זה רחץ דוד וסך, כשמת הילד תרם שיקבר, כי עונן איננו אסור לדעת הרמב״ם ברחיצה, ולא אסור בשיחה, רק אבל אסור בזה. עכשיו, מה הרמב״ם? לא אומר, אני לא מבין מה קורה פה. אותו רמב״ם, שבהלכה ב' כותב שאבלות וענינות הן תופעות הלכתיות נפרדות, אותו רמב״ם, הלכה אחת לפני כן, מה עושה? לומד אבלות מהפסוק שהוא מתאר ענינות? כן, או בלשון הרמב״ם, בוא נחזור לדברים בפנים. ואך תלו הגאונים, זה על שורה 165, עצמן, בזה שכתוב, אחריתה כי הוא אמר, לעניין האבלות. כן, הדברים הם לגמרי לא מתחברים, והרי שמת ביום ראשון ונקבר ביום שני. הרי כאן ענינו דבר תורה ואחריתה כי הוא אמר. ואין כאן אבלות כלל, אלא מדבריהם. ביום השני ודאי לכולי עלמא האבלות היא רק דרבנן. כי הרמב"ם הרי הדגיש יום המיטה שהוא גם יום הקבורה. ואך ללמוד זה מזה, אלא שמע מינה שאין ערירות שבאחריתה כי יום מראה בלב, ובלשון מאוד פשוטה, זה לא נוגע לאבלות, זה נוגע לענינות. ועוד כאשר עכשיו אנחנו מגיעים לראיה, לטענה נוספת שנראה שהרמב"ן מוסיף אותה לתוך הדיון, היא דומה במקצת לטענה של בעלי התוספות, רק מהיבט אחר. ועוד קשה לי, היא אבילו דבר תורה, איך אמרו באבל שיצא לדרך, נועל, נכנס לעיר, חולץ, מי איקה ודורייתא, כולה, כי הגבנה. וכאן זו טענה שכמותה מצינו גם אצל בעלי התוספות בהקשר אחר, בהקשר של עינויי יום הכיפורים. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם כל חמשת עיני יום הכיפורים הם אסורים מדאורייתא, או אם רק אכילה או שתייה. שיטת התוספות ביום ההיא, פרק שמיני, נראה שהתוספות הוא בדף עין זין, שרק אכילה או שתייה הם דאורייתא, לעומת זאת שאר העינויים עשויים רק מדרבנן, ועיקר ההוכחה שלהם זה מההתרים והקולות שכבר מופיעים במשנה ביום השם, ביחס לעינויים האחרים. הכוונה היא, המשנה אומרת שמלך והכלה יכולים לחוץ את פניהם. שואלים תוספות, אם זה אסור מדאורייתא, איך יכול להיות שאנחנו מקילים להם, איך זה יכול להיות, כן? באכילה או שתייה לא שמענו שמקילים למישהו, כן? יש עוד קולות שם כבר, זה לא במשנה, אלא בגמרא, גם שם לגבי אדם שהולך בדרך, או לנעול נעליים, או כשהוא רוצה לעבור בדרך, הוא יכול להיכנס לתוך נער, כן? תוספות אומרים, כל הדברים האלה, בתופעה דאורייתא זה בלתי נסבל, בתופעה דרבנן אפשר. הם לא מסבירים לגמרי למה, אפשר להסביר את זה יפה מאוד, על פי הנחות כמעט מטאפיזיות שאולי עומדות מאחורי זה. ההנחה היא שהדאורייתא היא תופעה הלכתית שהיא תופעה אובייקטיבית. היא פועלת כמנגנון שאמור לפעול בכל המצבים. לעומת זאת, רבנן בעיקר יונק את כוחו מהחובה לשמוע על דברי חכמים. בלשון הריטב"א בנדרים, בדף י"ד, הריטב"א אומר, איסורי תורה הם איסורי חפצה. בשפה של בריסק, איסורי תורה, אפשר לתאר אותם כמושגים הלכתיים. איסורי דרבנן, הריטב"א אומר, זה איסורי גברה. זה לא כך פשוט שזה מוסכם על כולם, ויש הרבה מה להרחיב, אבל לא עכשיו, בסדר? אבל אם עיקר העניין ברבנן הוא לשמוע בכל החכמים, אז הם אמרו והם אמרו, הם יכולים להגיד לך, הם אמרו, יכולים להגיד לך לא, יכולים להגיד לך כן. לעומת זאת, אם אני מייצר תופעה, התופעה היא לא יודעת אם קשה לך או קל לך, כן? כלומר, אם אני אדמה את העולם ההלכתי, בתפיסה הבריסקית לשעון, זה שהשען יגיד לשעון לעבוד, זה לא מספיק, הוא צריך להיות בנוי טוב, כן? עכשיו, הוא לא עובד רק לאנשים, או שהוא עובד או שהוא לא עובד. לעומת זאת, אם בתופעות שהן פרי הרצון, בסדר, הם אמרו והם אמרו. עכשיו, בדומה לטענה של תוספות שם ביומה, הרמב"ן אומר פה טענה דומה על אבלות. איך יכול להיות שבתופעה דאורייתא מקלים למי שקשה לו, למי שהולך בדרך? עצם קיום הקולות האלה מלמד שמדבר בתופעה דרבנן. מצד שני, הרמב"ן לא יפסיק את הדיון כאן מסיבה פשוטה. ראשית, הרמב"ן ידוע כמי שמגן על גאונים. אבל שיטות הקדמונים, גם זה, יש לו רציונל. מה הרציונל שלו? הוא רואה אותם כמסורת. ועם כל העוצמות של הלמדנות החדשה של זמנות, הוא איזה למדנות, כן? אבל המסורת צריך לנסות כמה שיותר להגן עליה מפני התקפות שכאלה. נוסיף שהרמב"ן, גם הוא למדן חדש, ובלשון אחרת, הוא הולך להגן על הגאונים, כנגד הקושיות העמוקות של בעלי התוספות, בכלים של בעלי התוספות. וזהו נכנס תכף, אבל הוא כבר ראשון מביא את הגמרא בדף י"ד במועד קטן, מה שכבר הוזכר לפניו, הוא אומר, הנה ראיה לגאונים, כלומר לא צריך כל כך מהר להוריד אותה מהבמה. מאוד מעניין לראות את התירוץ של בעלי התוספות. אלא אומר הרמב"ן, שורה 172, שרבותינו הצורפתים זה על מפר שהידע יעשה לאו דווקא, אלא עשה את דבריהם, נמי יעשה קרולה. לומר שאף על פי שחכמים עושים חיזוק לדבריהם כשל תורה, והעמידו דבריהם במקום עשה, וכאן לא החמירו עליו. הנה, התוספות טוענים שאפשר לומר עשה על תופעה דרבנן. מה אתה אומר? קווץ', אוקיי. אז בוא אני אגיד משהו על הדבר הזה. כשאתה אומר דבר שנראה תמוה, תמיד טוב להביא לו עוד דוגמאות. וברגע שאתה מביא כמה דוגמאות, אז סימני השאלה הופכים לסימני קריאה, כן? או הם מביאים עוד גמרא שהם אומרים, הנה, תראו, אנחנו לא עושים קווץ', זה ככה חז"ל מדברים, כן? מה הראיה שהם רוצים לצרף? יד שופר של ראש השנה, כתוב בגמרא בראש הלמד ב', אין חותכים אותו לא בדבר שהוא משום שבות, ולא בדבר שהוא משום לא תעשה. ואית מרעלה, מי טיים ושבתון עשה הוא, והבי ליום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחת, לא תעשה ועשה. עכשיו, זה הנימוק שהגמרא נותנת, על לא בדבר שהוא משום שבות, ולא בדבר שהוא משום לא תעשה. אז אומרים, תעשו דבר שהוא משום שבות, מה יעשה ומה לא תעשה איקה? זה לא ראה כל כך פשוטה. כי אולי נימוק הגמרא הולך על מי? רק על הלא תעשה, כן? אבל רואים שהם חשבו ג'ולי על עליך. והם אמרו, בוא נביא עוד ראיה, אבל בכל מקרה כאן נגמר הטיפול של הראשוני של הרמב"ן בנושא. ומפה בסעיף הבא, שהוא סעיף פ"א, הוא נכנס לעובי הקורה לפתוח את כל הנושא הזה ולבחון אותו מחדש. הוא פותח בציטוט של דברי הריף משורה 186, אז אין צורך שנקרא את זה עוד פעם. אחרי שהוא מצטט את דברי הריף, ראשית הוא מצדד בעמדה העקרונית של הריף, אני קורא, הוא בוודאי, שורה 207. עניין הנינות יפה פסק לסוגיה הנינות לילד רבנן. קודם כל הוא מצדד בעמדת הריף, שרק הנינות יום דורייטה, שפוסקים שרק הנינות יום דורייטה ולא הנינות לילה, כן? והוא אומר כך, ואף אגב דרב נחמיה סבר נמי הנינות לילה דורייטה, אפילו אחי דרבי ורבי רדיפה, הוא מפעיל פה כלל של יחיד ורבים, הלכה כרבים, אתם מבינים את ה... רגע, הלכה, טוב, בסדר. ומשום שמעת דעית מסתמי, אבל אותם מעיקר היא, לא מדחי הסוגיין, וכאן אני מבקש תשימו לב לטיעון שלו, כי זה טיעון עקרוני באיך ללמוד גמרא. טיעון מאוד עקרוני, שהאמת היא שבדבר הזה יש באמת, אני מכיר לא מעט דוגמאות, שבעלי התוספות באמת פועלים אחרת מראשוני ספרד, מראשוני קטלוניה. רמב"ן אומר, לרבחא דמילתא איתמה. אני רוצה להסביר קצת את הביטוי הזה, רבחא דמילתא. סוגיה תלמודית בעצם טיבה, יש בה שקלא וטריא. השקלא וטריא בוחן את הנושא מכל זווית אפשרית. הוא לא בהכרח שם סימני קריאה בכל שורה שלו. אני אביא לכם דוגמה. תוספות בקידושין, בה' עמוד ב', דנים בסתירה בין הגמרא שם לגמרא בנזיר דף ב', סביב השאלה, האם ידיים שאינם מוכיחות, הוויין ידיים או לא הוויין ידיים. כן, מה זה ידיים? זה אדם שאומר משפט חלקי. האם אנחנו מכירים בזה כדיבור שנחשב אמירה בתחום של קידושין? אדם אמר לי שהרי את מקודשת, הוא רק לא אמר לה לי, כן, כולם מבינים שכנראה הוא מקדש אותה לא ולא לחבר שלו, כן, אבל הוא לא אמר, טוב לא טוב, כן, אדם שמע חצי משפט על נזירות, כן. עכשיו, יש שתי רמות של ידיים, יש ידיים מוכיחות ויש ידיים שאינן מוכיחות, כן. בעלי התוספות יגידו שיש שלוש, בסדר? יש מוכיחות מאוד, מוכיחות קצת, כאילו, אבל הגמרא בקידושין רוצה לדייק בממרה של שמואל, לימא כסבר שמואל, ידיים שאין מוכיחות, אב עם ידיים, ואז היא אומרת, לא, תוספות איך קראו את זה? כשהגמרא אומרת ש... עוד פעם, לימא כסבר שמואל, ידיים שאין מוכיחות, אב עם ידיים, לא, אז מה הוא סובר? שהם לא אב עם ידיים, שנייה, ככה תוספות קוראים. בנזיר כתוב הפוך, בנזיר לדייק מהמשנה שידיים שאין מוכיחות, אב עם ידיים, אומרים לא. אז אומרים תוספות, תחליט, זה כן ידיים או לא. עכשיו בא אבי ואומר דברים שאומר שם התוספות ריד, שזה בעצם מה שאומר פה הרמב"ן. כשהגמרא אומרת לא, היא לא אומרת בסימן קריאה שהוא סובר שידיים שהן מוכיחות לא אבי אין ידיים. היא שוללת את הלימה. אתה רצית להוכיח שהוא סובר כך, אז אי אפשר להוכיח. כשאי אפשר להוכיח, למה חזרנו? אנחנו לא יודעים. כלומר, סוגיות מלאות בהעלאת אפשרויות, שלילתן, הן בוחנות דברים. המושג הזה שרב חדמילתא אומר, אתה לא יכול לקחת כל שורה ולהגיד זה הגד. הגמרא מכסה אופציות, היא בודקת דברים. ולכן אומר הרמב"ן, שנכון שהגמרא בדף י"ד אומרת, אבלות דמי קרא, אבל היא לא אמרה, זו דעתי. היא אמרה, גם אם יש מישהו שיחשוב ככה, בוא נכסה את זה, כן? האמת היא שזה מאוד קרוב, דברי הרמב"ן, לדברי הריף על אותה גמרא. שכמה טען הריף, שהביטוי עשה די יחיד, הוא נאמר, אלמן דאמר, שבאמת אף אחד לא חושב כמור. אלמן דאמר שהאבילות היא שבעת ימים. זו תפיסה שהסוגיה היא מלאה תנודות, טלטלה, היא בודקת, היא עושה שקלא וטריא פשוטו כמשמעו, כן? לא מציבה כל הזמן סימני קריאה, לא לוקחים משפט מתוך סוגיה, אומרים זה מה שהסוגיה חושבת. צריך לראות את המכלול, את הכלל. יש גלגול מסוים של דברים כאלה מקובל, כתב על זה הרבה הרב בנדיקט. על הרמב״ם, הציעה שלו לפסוק כמו ממרות ולא כשקלה וטריה, זה בא ממקום דומה, כלומר מחפשים סימני הקריאה בגמרא ולא מציבים סימן קריאה על כל משפט. בכל מקרה, זה אומר הרמב״ן, וזה כסיוע לדברי הגאונים ז"ל, שהרי רחיצה של רבן גמליאל מדיני אבילות, זה כבר קראתי לכם את הרמב״ם קודם, שרבן גמליאל לא רוחץ, ביום הראשון הוא לא רוחץ כי הוא עונן, הוא לא רוחץ כי הוא אבל, נכון? ותאמה משום דינו תופס לילו לענינות, ביום עצמו, לענינות דאורייתא, למה הוא לא רחץ ביום, למה הוא חיכה ללילה? כי ביום האבילות היא דאורייתא. האבילות נמי דאורייתא היא. אלא שגדולי חכמי הצרפתים זה על מפרשים, דבדי הקימלו בגמרא, דרבן גמליאל לא היה רוחץ ביום עצמו, שאילו היה מותר לרחוץ, לא היה משר חיצתו עד הלילה, מפני הסתיניסות דעתו מיד שהותר רחץ. לפיכך פרשו בגמרא בכסב הרנינות לילה דרבנן, וכיוון שאין לו עיקר בתורה כלל אפילו בענינות, לפיכך רחץ בלילה ולא הקל בכך ביום ראשון עצמו, מפני שיש לו עיקר בתורה, שעניות ומרירות שלו תורה. כמובן שתוספות מנסים לומר שהוא לא ירחוץ ביום הראשון אם יש בו ענינות שהיא דאורייתא, גם אם איסור הרחיצה הוא רק דרבנן. בכל אופן, זה התחלת הדיון, ומפה עכשיו הוא פותח את הכל. מה הוא מגלה? הוא מרחיב את גבולות הדיון ומגלה שהכל יותר מורכב ממה שחשבנו. שכן, תראו מה הוא עושה. ועכשיו אני חוזר לסייע לדברי הגאונים ז"ל. שנינו באבל, הוא מביא ברייתא ממסכת אבל רבתי. אתה יכול לספר לנו משהו על המסכת הזאת? Okay, אני אשתדל לראות מה כתבו על המסכת. זה אחד המסכתות החיצוניות, שזו קבוצה שלמה של מסכתות שנתפסו בשס וילנה כרך תזיין. בשוטנשטיין כרך תזיין זה מלי סוכה, משהו כזה, אבל שם זה כבר עבודה זרה. זה סוף סדר נזיקים. וזו קבוצה של מסכתות שהאמת היא לא יודעים הרבה עליהם. בשנים האחרונות כל מיני יהודים חוקרים חלק מהם, כל מיני עבודות דוקטור, כי הגיע זמנם גם שלהם לחקר, כן? אבל אני לא לגמרי יודע מה מעמדו. מה שכן, הרמב"ן לפחות בדיון מתייחס לזה כאל ברייתא. הנה ברייתא במסכת אבל, ותראו מה הוא מוצא בה. ספק שהוא אחיו, ספק שאינו אחיו, ספק שהוא בנו, ספק אינו בנו, מתאבל ועונן ולא מתאמה. כלומר, למה כהן לא יכול להתאמה? כי הוא ספק אח שלו. מצד שני, למרות שזה ספק, מתאבלים. ואיזו ענינה מיום מיתה עד יום קבורה, ודברי רבי מאיר וחכמים אומרים, אין לך איסור בעניינות, אלא יום אחד בלבד. והרמב"ן, הרי בכאן, ספק אבלות להחמיר, על מה ספק תורה הוא? או בלשון אחרת, אם התוספות עד עכשיו, הם פשוט לקטו את הגמרא בשבת קופלה מדבר, הלכה כדברי המקל. אמרו, תראה, אנחנו מקילים בכל הספקות בלכות אבלות, והרמב"ן, מצאתי ברייתא שלא מקילים בספק. מה זה בעצם עושה לדיון? זה דיאלקטיקה קלאסית. מה זה עושה לדיון? פותח אותו מחדש. מה שהיה נראה כאילו סגור? לא. כי מה אני עכשיו צריך לעשות מול שני המקורות האלה? לשאול את עצמי, האם הם חולקים אחד על השני או שמה מה? אם הם חולקים אז הדיון לא נפתח, זה רק אומר זה מחלוקת. או שמה לא קראתי נכון עד עכשיו את המקור הראשון, כי המקור השני, מה מלמד אותי? על האופן הנכון לקרוא אותו, וזה הכיוון שהרמב"ן הולך בו. אמרתי לכם קודם, הרמב"ן הולך להגן על הגאונים מול הדיאלקטיק, מול התוספות בכלים דיאלקטיים. כן, בבקשה. אתה רוצה להעיר?
זה עם הספר תורה וציצית את זה, בכל עושה?
כן.
חושבים
שהמורים
פחות יותר,
פשוט קצת לאחר כאן,
אני
חושבים
שאתם
מסכימים שאתם. אוקיי, בסדר, אני אנסה לבדוק. נראה, אולי מישהו כתב על זה משהו. כן, נבדוק, כן. חשוב לי שנבין פה יותר את המהלך החשיבה, איך הרמב"ן עובד, כן?
זה שבספק אחיו ספק לא ברייתא אומר תתאבל, זה דווקא ראיה שזה דרבנן או דרייתא. יכול להיות שיש עוד סיבות שאמרו תתאבלו, למה?
יפה, או בלשון אחרת, מה בעצם אני עומד לפניו עכשיו? לא ליבל מהמשפט הבא, בסדר, אני אנסה להסביר אותו, וזה אומר שיש הבדל בין סוגי ספקות. או כמו, לבוא באופן קטגורי ולהגיד שכל אבלות רבנן כי הקלתם בספקות, זה כבר לא מתאפשר, כי מה מתברר? יש ספקות שמקילים, יש ספקות שלא מקילים. עכשיו, מה אני בעצם, בפני מה אני עומד? אני צריך להבחין בין ספק נפל לבין ספק אח. מה ההבדל? ובא הרמב״ם, ותראו מה הוא מציע. הרי בכאן ספק אבלות להחמיר, על מה ספק תורה הוא. וזו שהקשינו למה הקלו בספק ולדות, נראה בעיניי, שלא מפני ספק של דבריהם הקלו בה. כל הגמרא בשבת, הכולה שם הוא לא בגלל שזה דרבנן. אלא מפני שכל ספק בין קיימה אין ליבו של אדם דווה עליו, ואין בו ענינות בליבו של אדם, ולא מקיים בי ואחריתה כי יאמר אל כך אין מתאבלים עליו, ותניה וספרה יכול לבנו לביתו הנפלים, תמוד לומר לימור לאביו, מה אמו ואביו בני קיימה, אבנו וביתו בני קיימה, יצאו בנו וביתו הנפלים שאינה בני קיימה, ומינה לגמרי מיתינו רחמנה, מה אביו ואמו בני קיימה ודאי, אבנו וביתו בני קיימה ודאי, יצאו ספק נפלים, ואין הולכים בהם אפילו אחר הרוב, ולכל שלא הוחזק בן, קיימה אינו מתאמה לו, וקיימן שאין כהן מתאמה לו, הם מתאבלים עליו, דנפלים, לאו משום ספקה כממה יתלו רחמנה. לנפל זו בנו בוודאי, אלא גזירת הכתוב הוא שלא יתאמה לנפלים, ולמדו חכמים אבילות מתאומה, וכן עניין הניות. פה הוא אומר דבר ש... אני חושב שמבחינה רגשית הוא לא כל כך פשוט במציאות ימינו, אבל בעולם שהרמב"ן חי בו, אני מאוד מבין את, את הדבר שהוא טוען. טוב, היום כשיש הריון מצפים ללידה ולילד בריא. אני לא צריך לגלות לכם שזה משהו שהוא כמה עשרות שנים אולי. סבתא שלי נולדה למשפחה של 11 ילדים בליטה, היא הייתה צעירה, נולדה ב-1902, אז כולם נולדו במאה ה-19. עוד לפני השואה מתו חמישה, חלק בילדותה, חלק ממחלות, כן, התמותה הגבוהה של התינוקות. אני קראתי פעמים דברים על 50%. כלומר, לא היה בית שלא היה בו מת. אחד מהנגזרות היה שמיעטו באבל על תינוקות, בוודאי על הפלות. כלומר, פה מדובר על מוות, זה סוג של הפלה. אומנם זה הפלה שהיום אנחנו לא מתייחסים אליה ככה. זה לא בשבוע 20, מדובר פה על ילד שנולד, כן? אבל לפחות הרמב"ן מתאר, הרמב"ן אומר, זה אבא אמינה שנכזבה. אבל זה לא יותר מזה. ולכן לא מתאבלים. עכשיו אני אומר, במציאות שלנו, שאין תמותה כזו של תינוקות, גם אנחנו מתייחסים אחרת. אני פעם ראיתי את זה בעצמי, לפני 25 שנה, כשמעתי בישיבה בלון שבות, היה שם מקרה מאוד טרגי, ואחד מהמשפחות של האבריחים, היה להם מוות בעריסה, תינוק מת, ויכולת לראות בין שני ראשי הישיבה, איך הם באים מתרבויות אחרות, מה עושים כשילד קטן מת. כאילו, רב המיטל שבא מהונגריה, אז הוא אמר, אל תלכו ללוויה, לא תדעו איפה הקבר, אל תעלו על הקבר, כאילו, ובוודאי שיקף מסורת ארוכה כזאת, שמנסה למעט גם בגודל הטרגדיה, וגם, כלומר, בבית שאין בו מת, עם כל הורי, הורי שקול, איך אנשים יתפקדו, כן? אבא שלי האמריקאי, כן? הוא בא ללוויה, הספיד, ראית התנהגות אחרת, כן? ועד היום, גם פה בקהילה היה אסון לפני כמה שנים, שמת תינוק, וגם היה שם בדיוק אותו שאלה. היו כמה שאמרו להורים, שלא תדעו איפה קברו אותו, כאילו תתעלמו, כי כאילו זה לא קרה. הם לא הרגישו ככה. וזה ודאי הרקע שדיבר, כבר הרמב"ן אומר, בספק נפל לא מתאבלים, לא בגלל שזה ספק וספק לכולה, אלא כי בספק נפל אין אבלות. או אם נעגן את זה בדברים שנאמרו בשבוע שעבר, דיברנו על הרעיון הזה שדרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, האבילות מתחילה ברגשות האנושיים שמתאבלים, והתורה נותנת להם הכרה וביטוי ומקום, שבני אדם כבני אדם לא מתאבלים, אז ממילא גם, כשאין דרך ארץ גם אין תורה. ובלשון מאוד פשוטה, אומר הרמב"ן, הסיבה בספק נפל לא קשור ללחוץ ספקות, לא קשור דאורייתא דרבנן. זה קשור בכך שאין ליבו של אדם דווה עליו. עד כאן ההסבר הראשון שלו. עדיין, מה עם הלכה כדברי המקל באבל? זה לא נאמר רק על הדבר הזה. אז כאן הרמב"ן לא מוכן לוותר שזה בנוי על כך שזה דרבנן, אבל הוא לא מוכן בגלל זה להגיד שכל אבילות היא דרבנן. וזה בגלל שהוא אומר פה דבר מאוד, מאוד פשוט, והרמב"ן עצמו כותב את הדברים בעוד מקומות. המקום שאני כרגע עולה לי לראש הכי בולט זה הרמב"ן בהשגה על ספר המצוות שורש ראשון. שם כשהרמב"ם תוקף את הבאג שהוא מונה הלל, ואומר הרמב"ם, איך יכול להיות שהלל שמופיע בתהילים, כמעט כמו הדיון פה, איך יכול להיות שמשהו שמופיע בתהילים יהיה דאורייתא, כן? מהרבן, מה הבעיה? מה, אתה לא מכיר תופעות שהשורש דאורייתא והטקסטים דרבנן? אומר מה, תפילה, אתה רבה עצמך כותב שזה דאורייתא. ברור שמטבע התפילה היא מתקנת חכמים, היא דרבנן, ברכת המזון, אומר הרמב"ן שם, היא דאורייתא, אבל כולם יודעים שגם, לא רק, אני לא דבר טוב אמיתי, גם הברכות שנחשבות דאורייתא, ברור שהן מתוקנות, גם הגמרא מייחסת את זה לדוד ולשלמה, כן, אז... אז מה הבעיה שהלל יהיה דאורייתא ושיגידו דוד? הוא אומר שמות טענות, אבל הרמב"ן מתאר שם הקיום של תופעה שיש לה תשתית דאורייתא וביטויים דרבנן, וגם את האבילות הוא רוצה לתאר ככה, ולכן הוא אומר הלכה כדברי המקל באבל הוא על החלקים דרבנן של אבילות. אלא מאי? באמת הגבילו את זה רק לדרבנן? כי זה לא כתוב בגמרא. אז תראו מה הוא כותב, כבר כתבר קצת פלט. ומה שפסקו הלכה כדברי המקל באבל, יש לומר, מפני שלא מצאו מחלוקת שבאבל, אלא בשל דבריהם. יצא שכל המחלוקות, הם... עכשיו זה לא קשה להסביר. למה יצא שכל המחלוקות הם בדרבנן? כי מה הדאורייתא אומר? שתהיה עצוב ביום הראשון. יש מה לחלוק על זה? טוב, ראינו איזה, תראו איזה מחלוקות ראינו קודם, בראשונים, אבל לא, יש מה לחלוק על זה? איפה המחלוקות נכנסות? שחכמים לקחו את האבלות והגדילו אותה, עיצבו את דרכי המבא שלה, הביטוי שלה. עכשיו תראו את הדוגמאות שהוא נותן. במקצת שביעי ככולו, נלמד את זה פה בעזרת השם. גמרא בדף י"ט ח'. ובנטילה ציפורניים, ובבא ממקום רחוק משלושה ואילך אם הוא נאמם. זה הדין שגדול הבית. כלומר, אם אני אסביר את היסוד, משפחה מתאבלת כמשפחה, זה לא אוסף של יחידים. גם כשאדם מת, הוא נחרט למשפחתו, אחד ענף מהמשפחה נחרט. ולכן, אם המשפחה התחילה לשבת שבעה, ואחד לא היה איתם, והוא מצטרף, השאלה היא, זה הדין של הסוגיה, האם הוא מצטרף עליהם, או האם הוא מונה לעצמו. כן? אומר מה, זה היה כל דרבנן, כן? וכללו ובשמועה רחוקה, כן, כמה, איך, מה בדיוק גדרי האבלות בשמועה רחוקה? זה ודאי לא דאורייתא, כי דאורייתא הוא יום הקבורה ויום המיטה, אבל שמועה רחוקה הוא רבנן, מובהק. אומר הרמב"ן, כללו של דבר ודקדוקי סופרים שהחמירו על עיקר אבלות תורה, אז כל זה, כל הפרטים הם שייכים לדרבנן, לכן, הלכה כדברי המקל, אבל בדאורייתא הבסיסי, אין מחלוקות, והכלל של הלכה כדברי המקל לא נאמר שם. אוקיי? ואז הוא ממשיך, אני מדלג קצת על האמצע פה, לפסקה הבאה, והאחרונים מחכמי הצרפתים ז"ל, שהוא לא אומר כל הזמן מי השמות, ובדי שמתם לב, יש גדולי חכמי הצרפתים, ויש פה זה האחרונים, הוא ודאי, הוא יודע על מי הוא מדבר, כן? אני יכול לומר בצורה הבאה, מאמר מוסגר על הרמב"ן, בעלי התוספות הגדולים הם במאה ה-12, זה בעיקר רבנו תם והרי, עוד דור תלמידי הרי, זה פחות או יותר נסגר בתחילת המאה ה-13, כן, עם עליית 300 הרבנים ב-1211 כשהרש משאנץ עולה לארץ. המאה ה-13 שהוא הגל השני של בעלי התוספות, הם בעיקר עסוקים בעריכה של הקבצים הקדומים, בתוספת תירוצים. הרמב"ן מכיר אותם וחלק מהם באופן אישי. הוא מתעד בעצמו איך רבנו יונה לומד בפריז, והוא מבקש ממנו לשאול את, בדרשה לראש השנה, הוא מבקש ממנו לשאול שאלות, בכלל מפריז. כלומר, המגע הישיר של הרמב"ן הוא עם מישהו מכנה פה האחרונים מחכמי הצרפתים, שזה יכול להיות בכלל מפריז, או בעלי התוספות היותר מאוחרים. בכל מקרה הוא אומר ככה, אמרו בתוספות, שמו איזה מהפכה, זה אפשר כשפסקו הלכה כדברי המקל באבל, לא מפני שהוא של דבריהם. כבר עד עכשיו כל הדיון היה מתוך הנחה שמקובל גם על הרמב"ן, שהלכה כדברי המקל באבל בנוי על העובדה שזה דרבונון. הם אמרו לא, אלא אפילו בשל תורה ואפילו בראשון פסקו כך. ומה הטענה שלהם? שהלכה כדברי המקל באבל הוא אפילו לא מתאים לכללים של דרבנן, שאילו מטעם כולה של דבריהם, יחיד במקום רבים, הלכה כרבים, כדי מסכים לפרק מי שהוציאו, וכאן אפילו יחיד במקום רבים. אז עד שאתה בא ואומר, הלכה כדירה מקל באבל כי הוא דרבונן, תבדוק מה קורה בדרבונן, זה גם לא מתאים לכללים של דרבונן. אלא כולה הוא אף על פי שהוא בשל תורה. וכך הם מפרשים הלכה כדברי המקל בעירוב, אפילו מן התורה, למען דסלקא דאיתא חתם. וזו, יש פה שתי גרסאות, ההשוואה הוראה, הרמב"ן חולק עליה. והוא אומר, אינה מכוונת אצלנו, ואין לנו שם הלכה כדברי המקל בעירוב, אלא מפני שהוא של דבריהם. ולמה יהיה הלכה כדברי המקל באבל בשל תורה? ואז תראו מה הוא מציע. זה ברוח הדברים שנאמרו קודם, ושמה מפני שאין דעתו של אדם עוננת מספק וליבו נמשך אחר השמחה. קודם כל יש כאן הנחה מסוימת על טבע האדם. אנחנו לא נספיק היום, אבל מאוד כדאי, אני רוצה לעשות את זה באיזושהי הזדמנות, שאני מחכה לאיזה חלון כזה, לקרוא את הקדמת הרמב"ן לתורת האדם. כי שם הוא מדבר בכלל השאלה, כמה להיות עצובים, כמה להתאבל, זה לא רק שאלה פרקטית באבילות. זה בעצם שאלה היא על מה זה החיים ואיך אתה מתייחס אליהם. הוא מתפלמס שם עם הפילוסופים ועם סוקרטס, והוא לא מזכיר את שמו, אבל הוא כנראה גם מנסה להתפלמס קצת עם הרמב״ם, שבמשנה תורה מדבר על כך שלמות זה דרך העולם, לא צריך לבכות יותר מדי, זה צריך לקרות. אז כדאי לראות את זה, אבל כאן אנחנו באים למקום כך בטבע האדם, האדם אוהב להיות שמח, אנשים לא אוהבים להתאבל. שפה אני יכול לומר רק, בהיבט הביוגרפי, הוא לא פגש את אבות אבותיי, זה אני יכול לספר לכם, שעברו את המלנכוליה, ובטח לא פגש את אבא שלי. אבא שלי, כשהוא היה אבל, הוא ביטא את אבלותו באמצעות המערך ההלכתי, ואני אומר לכם, הוא יחמיר בכל דבר שאפשר. אני יודע לכם, סוגיה שכל האבילים שואלים. מקווה שאני יכול לדבר על זה פה. חתונות, הולכים לא הולכים בשנת ה... מכירים את כל הפטנטים? שולחן בחוץ, מלצרים? הוא לא הלך לאף חתונה. כלום. לא, הוא לא ניצל, הוא לא ניצל. אני גם מכיר אנשים שמנצלים. פעם בא אליו איזה מישהו שהיה בתחילת שנת האבל ורצה ללכת איזו חתונה ואמר לו, אתה תראי ללכת? הוא אמר, אל תלך. אז הוא אמר לו אותו אדם, כדאי להפסיד את החתונה הזאת שאני באמת רוצה ללכת בשביל כל האחרות, כל השנה, שאני אגיד שהרב לא מרשה לי. אז יש גם כאלה שמנצלים, יש גם את זה, כן? אבל יהודי מפולפל קצת. לא, אבל... הוא הרגיש שהוא רוצה עוד להתאבל והוא לא חיפש את זה, כן? אבל הרמב"ן כהנחה אומר כאן, בוא נבין את הדברים. הרמב"ן אומר קודם כל, הוא מניח שזה לא ככה. כאילו, אני אומר לך, אני שמעתי סיפורים כאלה וזה קיים גם היום. באמת אבא שלי תמיד אומר איך זה יכול להיות, אבל יהודי שבא לשאול שאלה, אבא שלו על ערש דווי, והוא עכשיו מבין שהוא יהיה בשנת אבל עוד מעט, אז הוא יכול מהר לסייע את הבית והוא רץ לקלוט בגדים ו כל מיני דברים כאלה. מישהו שאני מכיר סיפר לי פעם כשהוא היה עונן, אז הוא כאילו תמרן את עצמו שיהיה מותר לו עוד להתקלח, כן? כאילו הוא חשב על המקלחת. יש גם אנשים כאלה, יש העולם מלא בכל מיני דמויות שונות, כן? כל מיני יהודים שונים, כן? רגע, היהודים שהרמב"ן מתאר זה יהודים שליבם נמשך אחר השמחה, מה שההלכה אומרת הם עושים, אבל לא יותר מזה. וכאן אבל הוא מוסיף עוד הנחה, שהיא עוד פעם חוזרת לתפיסה היסודית שהדרך ארץ קדמה לתורה. ההנחה היא שכשהאדם רואה תחום הלכתי שלגביו יש מחלוקת בין החכמים, אז הוא באותו תחום, מה הוא, ההזדהות הנפשית שלו היא כבר ללכת לאיזה מקום? בעצם לא בטוח שצריך את הדבר הזה לעשות, אז הוא לא מרגיש את הצער שלו דרך אותו תחום, ולכן עוד פעם הטענה של הרמב"ן, שאם הוא לא מרגיש צער, אז באמת אין סיבה לצוות, או בוא נאמר עכשיו, נסביר את המהפכה פה בהסבר שהלכה כדברי המקל באבל. זה לא בגלל שזה ספק, קודם גם אני שאלתי אתכם, אמרתי לכם, לא של המחלוקת זה ספק? לא יודע, זה לא כך פשוט לראות את זה ככה. לא יודע, זה לא כך פשוט. אבל מה שהרמב"ן אומר זה לא, יש ספק, אז בדרבון הנקל. הוא אומר דבר אחר, זה בתורת ודאי הלכה כדברי המקל באבל. כמו כשאדם רואה מחלוקת, זה כמובן נניח שהאדם מכיר את המחלוקת, כן? כמובן, כן, אחרת זה... לא, אבל כשאנחנו עומדים בפני הקצוות של אבלות, שלא ברור שהם, שלא לכל הדעות הם כלולים במסגרת ההלכתית, המצב הנפשי של אנשים הוא שהם לא מתאבלים, ולכן... אנחנו אומרים לו אל תתאבל, או בלשון אחרת. זה לא בתורת ספק, זה בתורת ודאי. לא כי אני לא יודע, אז אני מקל כי זה דרבנן. אלא כי אין רגשות של אבל, לכן, זה נעצר פה, לכן הלכה כדברי מקל. זה מזכיר, יש מקומות כאלה, אני אזכר בשיעור של הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, שרצה לטעון, יש הלכה שספק לקט לקט. כלומר, לקט, אני מניח שכולם יודעים מה זה, מה זה ספק? אתה לא בטוח אם השיבולת הזאת היא לקט או לא. אז ההלכה היא שספק לקט לקט. עכשיו, שמשאירים אותו לעניים. הרב גוסטמן רצה לחדש באותו שיעור, שזה לא בתורת ספק, זה בתורת ודאי, בהסבר פשוט. כמו שהתורה חיווה אותך לתת לקט, היא גם חיווה אותך לתת לעניים ספק לקט. אבל לא כי אתה לא יודע, אז אני אומר, טוב, תשאיר להם. אלא זה חלק מחובת הלקט. מה הייתה ההוכחה העיקרית שלו? הוא הביא 20 הוכחות בשיעור. אתם יודעים מה היו הוכחות? הוא 20 פעם אמר, ספק לקט, לקט. ספק לקט, לקט, זה כתוב במילים. 20 פעם הוא אמר את זה, עד שהוא שכנע את כולם, כן? אז אם כאילו נחזור לפה, מה שהרמב"ן אומר, זה לא שאתה לא יודע, אז יש לך ספק. זה לא בגלל הספק. אלה הקצוות של אבלות, המסומנים, איך אני מזהה קצה? כי יש מחלוקת, יש מישהו שחושב שזה לא. הקצה הזה, הרגשות האנושיים לא נטענים ברגשות צער שם. אז לכן מה אומרים? אז הלכה כדברי המקל. מפני שאין דעתו של אדם עוננת מספק, וליבו נמשך אחר השמחה, כן.
מה עם ספק אף? אני לא בטוח אם זה אף. אבל זה לא ספק בתהליך, בטקס של
ההבדות.
אני לא בטוח אם אני...
אני לא יודע. אני לא יודע, אני יודע מה כתוב פה, בסדר? כלומר, אם יצרף בעצם את דברי הרמב"ן פה, הם מצטרפים מאוד למה שהיה, הרמב"ן אומר על נפלים לא כל כך עצובים, לא עצובים בקצוות, אז לא עצובים, אז ההלכה אומרת לך, אז היא לא אומרת לך להיות עצוב שם, היא לא אומרת לך תבטא עצב כשאין לך עצב. אלו הדברים שלו, עוד מישהו פה רוצה להצביע? לא, אוקיי. בתחום הזה, בתחום הזה, כי התחום הזה דרך ארץ קדמה לתורה. אתה יודע, ראית השאלות על מיגו, אתה מכיר את השאלה המפורסמת על מיגו? מה זה מיגו? רמאי, אדם טוען טענה, הוא יכול טוען טענה יותר טובה. אז ההסבר המקובל למיגו, הראשוני למיגו אומר, הוא בטח לא רמאי, כי אם הוא היה רמאי, כבר היה אומר את הטענה יותר טובה. אבל אומרים, שואלים כל האחרונים, זה כל זה נכון, אם הוא עם הארץ, אם הוא לא יודע דין מיגו, ברגע שיודע דין מיגו, הוא יודע שאין הבדל בין הטענות, אז למה הוא צריך לבחור את הטענה אחרת? לכן מה מנסים כל גדולי ליטה לעשות למיגו? להפוך אותו מטענה פסיכולוגית לאיזה מושג קבוע, שהוא לא קשור בשאלה האם האדם הזה עם הארץ, אתה מחוכם, חשב, לא חשב, כן? כמובן שקשה להסביר את זה, כן? כאילו הדיון התמציתי והידוע בזה בקובץ שיעורים, בחלק ב', שם הרב אלחונה מדבר על זה ככוח טענה, ככה הוא קורא לזה. בפעם אחרת, נלמד אולי פעם חוי של משפט הזה, נדבר על זה, כן?
מה שבאמת חידוש פה הוא לוקח העמדה שלו על העבדות של רגשית והעמדה הרגשית והוא אומר שזה גם כן היה בתקופת חז"ל שזה לא ברור
זו טענה נכונה, אבל אתה יכול להירגע שהוא פשוט דוחה את זה כי פשוט תלך עוד שתי שורות והוא אומר אין, אנו יורדים לסוף דעתם בזה וזו צריך עיון בסדר, אם זה מספק אותך לא, הוא אמר איך אפשר להסביר עליך כדברי המקל באבל לא על בסיס דרבונון, אז הוא אמר מה שאמר, אבל בסופו של דבר, מה הוא אומר?
לא ברור.
כלומר, בסופו של דבר, הרמב"ן משאיר שהלכה כדברי המקל באבל בנוי על הנתון שהוא דרבנן, וזה לא מחייב שכל האבילות היא דרבנן. זה הטענה שלו, וכאן הוא ניגש לטפל בשאלת האנינות מול האבילות. אותה השאלה שהתעוררה קודם, וכאן הוא מחדש חידוש גדול להלכה. פשוט חולק על הרמב״ם שציטטנו קודם. תראו מה הוא כותב. הוא יען שאילתא, דשאיל נקד מכון, למה לא חייבו באבילות בשמיתו מוטל לפניו, שהוא עיקר הנינות ועיקר מרירותו של אדם, ועליו כתיב אחריתה כי יאמר. יש לומר, דוודאי נוהגו במקצת דברי אבילות. פה, בניגוד גמור לדברי הרמב״ם שהקראתי קודם, שכותב שאין שום דיני אבלות שחלים על העונן, הרמב"ן אומר, ודאי יש עליו דיני אבלות, אבל רק מקצת. כן? מה המקצת ואיזה מקצת בחור? הוא מסביר. אסור ברחיצה ובשיחה. קל וחומר מאכילת בשר ושתיית יין, שזה לכולם אסור לעונן. ואכילה כל צורכו נמי אסרו עליו, ואין צריך לומר שאסור בשמחה ובתספורת. ולא תיק שאלך משנמסר לרבים דה מותר לאכול בשר ולשתות יין כיוון שאינו מותר עליו לקוברו ומכל מקום, בעידונים ושמחה, אסורו, כלומר, יש הלכה, נדמה לזה כבר בשבוע הבא, אני מקווה. שאם מוסרים לרבים את המת, שיקבור, בעצם מתאים לחבר קדישה. זה, אם נוסעים לחבר קדישה ואתה נמצא בבית כברות, זה לא נאמר. אבל הכוונה, נגיד, אנשים שמטיסים מת לארץ, כן? אז הם הולכים לשדה התעופה, ולא טסים איתו, נגיד, כן? מוסרים לחבר קדישה, ועכשיו הם הולכים הביתה, כן? אז מבחינתם, למרות שעוד לא נסתם הגולל, לא קברו אותו, סליחה? מבחינתם זה מותר עכשיו בשר ויין, כן? עכשיו, אומר הרמב"ן, אבל תדע לך שהם עדיין אסורים בשמחה, בידונים, כל הדברים האלה הם אסורים. זה מכל מקום בידונים בשמחה אסור, ואסור בשאלת שלום, שאף אחרים אסורים כשהמת בעיר, ממלכה נמי, מלכת עצמו, אפילו אחרים אסורים. הוא כבר אמרו שהוא אסור לישב אפילו על מיטה כפויה, לגבי קרקע הוא צריך לישב. לא אמרו אלא שאינו, עכשיו תראו מה הוא אומר, לא אמרו אלא שאינו חולץ מנעל וסנדל, ואינו מעטף הראש, ואינו חייב בכפיית מיטותיו. עכשיו אנחנו כבר יודעים. אז הוא אסור ברחיצה, הוא אסור בשיחה, הוא אסור בעידונים, הוא אסור בשמחה. אבל יש רק קבוצה קטנה שהתירו לו. מה הקבוצה הזאת? נעילת הסנדל, עטיפת הראש, נגיע לזה בדרת השם, אבל הכוונה שאבל צריך לחסות את ראשו. כן? לך תמצא איף כזה, שלא יראו אותו. כשנגיע לסוגיה, ננסה להבין. אז ביטלו את זה. בסדר? היום לא רואים את זה אצל אשכנזים. כן? גם אצל ספרדים לא, אבל אצל תימנים עדיין עושים את זה. ואינו חייב בכפיית מיטותיו. גם על זה נדבר בעזרת השם. עכשיו, אומר הרמב"ן, תראו איזה מילים. באילו הקלו עליו, למה? מפני שהוא טרוד ועסקי המת, הוא מוטל עליו לקוברו וללך עמו מעיר לעיר. ואם באת להחמיר עליו בחליצת סנדל או מנעל ועטיפת הראש, אף עסקי המת נפסדים בכך. לפי כך לא החמירו עליו בלו. אני אמר את זה בצורה פשוטה, אני כבר מוכר קצת הסחורה של הנושא הבא. כבר עשיתי את זה בשבוע שעבר. והוא, שהרמב"ן אומר, אנחנו מתבוננים בפרק הזמן הזה שבין המיטה לקבורה, מה שאנחנו היום מכנים בשם אחד הנינות, אומר הרמב"ן, האמת שהוא מכיל בתוכו יסודות סותרים. בלשון של חז"ל, יסוד אחד קוראים לו אונן, וזה שהוא נמצא, האדם נמצא בהלם ובצער מוחלט, והיסוד השני הוא שיש עליו המון 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 דברים לעשות. כמו לפני חתונה. וחתונה, לפני בר מצווה, כאילו, במה לא מתעסקים, כן? בבגדים, זה... נספר בשבוע הבא, אם תרצו, את הסיפור של חיים וולוז'ין, על הכפתור של הקפוטה. וזה אנחנו עסוקים, כן? ואומר הרמב"ן, אם אתה תגיד לאדם, רק תהיה בצער, שזה מה שאתה צריך להגיד לו, כל דיני אבלות, אז הוא לא יוכל, מה לעשות? לטפל בצרכי המת. אני אומר, במילים של חז"ל, צריך להבדיל בין אונן לבין מתו מוטל לפניו. מצד האונן הוא באמת היה אמור לנהוג כל דיני אבילות. אבל המיטה המוטה לפניו מתנגש עם האונן, ולכן הוא לוקח אותו למקום אחר. אבל זו שיטת הרמב"ן, שהאבילות בעצם מתחילה לא מסתימת הגולל. מה שקורה בסתימת הגולל, מסתלק ממנו המעמד של מיטה המוטה לפניו, ואז האנינות או האבילות שכבר התחילה קודם לכן, יכולה להיכנס לגמרי לתוקף. יכולה להגיע לביטוי המלא שלה, וזה באמת התחיל לפניכם, זו דעת הרמב"ן, ולכן הרמב"ן אומר, יכול הריף מה לעשות?
הריף?
או הגאונים, מה הם יכולים לעשות? ללמוד אבלות יום ראשון מהנינות, כי אהרון הכהן בעצם נהג אבלות. כמובן, אתם מבינים שהדברים האלה לא יכולים להיאמר לשיטת הרמב"ן, אבל היות וזכינו שגדולי בריסק הביאו לעולם את החשיבה המופשטת, אז אפשר לפסוק להלכה שאין שום דיני אבלות בעונן, ועדיין מה לומר שמושגית הוא כבר אבל, כן? וככה באמת סבי הרב מציע בשיעורים לזכר רב אמרי. בחלק ב' יש לו שיעור שכותרתו אבלות. אנחנו נראה חלקים מזה כשיגיע הזמן. נכון להיום, רק אני אזכיר פה, נצטט פה, יש פה כמה דברים שהם מאוד יסודיים וגם דברים שקצת מוקשים בעיניי. בואו נראה תקרא הדברים בעמוד רייס המהדורה של מוסד הרב קוק, זה המהדורה החדשה. אז הוא מביא את השאלה הזאת שלנו, הוא קורא לזה לעמוד אל יסוד ושורש מצוות אבלות, כן? קצת את הרמב״ם, הוא מביא את המחלוקת של הראשונים ומעלה את השאלה איך אפשר ללמוד אבלות מעניינות אם הן תופעות נפרדות. ולכן הוא אומר על כורחנו, בגלל שקושיית הרמב״ם כל כך אדירה, מה חייבים לומר? שהאבילות מתחילה קודם, גם לפי הרמב״ם. אין ברירה, כן? אין ברירה, אחרת הדבר לא הגיוני, כן? עכשיו, לצורך זה, אני אקריא לכם בקצרה, או אני אתמצאת את מה שהוא רוצה לומר פה. הוא קודם כל מבחין בין אבילות ועניינות מבחינת חלות שמן, כך הוא קורא לזה, זכת המהות שלהם. דיינו, עניינות, הוא טוען, היא בעיקר תופעה של איסורים. נבדוק את זה בשבוע הבא, אם זה ככה באמת. אבל הוא טוען שהעניינות אוסרת עליך, אסור לך לאכול קודשים, אסור לך לעבוד, אסור לך לעשות כך וכך. לעומת זאת, אין בה קיום. לעומת זאת, הוא טוען שאבילות דבר תורה היא ביסודו של דבר, היא לא רק מערכת גדולה של איסורים, אלא ביסודו של דבר היא מערכת של קיום, היא מערכת בעלת תוכן חיובי. אתה בא לבטא באמצעות האבילות, אתה בא לבטא רגשות, או בא לבטא משהו. זה מאוד דומה, מי שמכיר את השיעור של הרב, גם בשיעור מזכר רב אמר על תענית, שם הוא טוען אותה טענה, שתענית זה לא עולם, זה לא יום של הימנעות מאכילה, אלא זה יום שבו מקיימים את התענית. איך מקיימים תענית? אחד מדינה, והוא לא לאכול, כן? אבל בסופו של דבר זה, לא, זה יום עם, עם, עם זהות, זה יום עם תוכן חיובי. והטענה היסודית שלו היא, שהאבלות, הקיום שלה, רק הוא מתחיל אחרי הקבורה, אבל עצם חלות שם אבל, או האיסורים שלה מתחילים כבר קודם, או בלשון שלו, בואו אני אקריא את זה, ונראה שההלכה שאין אדם, זה עמוד ר' א', שאין אדם נוהג אבלות, קודם קבורה, נאמרה בקיום אבלות, שאין חובת קיום חלה על האבל קודם שנקבר המת. עכשיו, תראו איך הוא מנסה להסביר את זה. לא לדחוף, בסדר? ייתכן שזה בשל ההלכה הכוללת, כי מי שמיתו מוטל לפנה, פטור מכל המצוות. שומעים את ההסבר הזה? פילי פלויים. מה הוא אומר? יש עליך קיום של אבילות. זה מצוות עשה להתאבל. אני חוזר לרמב״ם, איך אתה מתאבל אם אתה נטמע? זה מצוות עשה להתאבל. עכשיו, העונן פטור מכל המצוות? מכל מצוות עשה. אז אם הוא פטור מכל מצוות עשה, הוא גם פטור ממה? ולהתאבל, כן? לא כל כך נראה. ולכן הוא בעצמו אמר מיד עוד הסבר, או שנאמר דין מיוחד. זה דין בפני עצמו, איך שאומרים בבריסק. כן, אבילות מתחילה כל זמן שהוא עוסק בקבורת מיתו. אני אומר את זה כמו שאמרנו קודם ברמב"ן. באמת, האבילות הייתה צריכה להתחיל מיד, אבל אי אפשר, כי אתה עכשיו מיתו מוטל לפניו. אתה לא יכול. ברם נראה, אומר הרב, שבכל מקרה שם אבל חל עליו, אלא שאינו יכול לקיים את האבילות. ובעצם הכיוון שהוא מנסה לסרטט פה, זה כאמור בעצם לאמץ את התפיסה היסודית של הרמב"ן, שהאבילות אכן מתחילה כבר מרגע הפטירה, רק שלא מביאים אותה לידי ביטוי, לא, אין בקיום, לא מתאבלים בצורה חיובית, ולכן ההלכות נדחות. אני כן רוצה שלא נצא מתוך תפיסה שזה הדרך היחידה להסתכל על זה, שבהחלט צריך לקחת בחשבון, ברמב"ם קשה לומר את זה, אבל אפשר לומר את זה בראשונים אחרים, בטח בעולם של בעלי התוספות, שהדחייה של דיני אבלות עד אחרי סתימת הגולל היא כי אדם באמת הוא לא אבל עדיין. כלומר, התיאור הזה בעצם מה הוא מניח? איך תיארתי את זה קודם? תאמת, אתה אבל מהרגע הראשון. רק מה, אתה עסוק בעוד משהו. אבל יש גם איזה אפקט לקבורה עצמה. כלומר, מבחינה מסוימת, המת עדיין נמצא איתנו עד שלא קוברים אותו. לחזור הביתה בלעדיו, פתאום הוא לא נמצא. זה דבר מאוד משונה, כן? אז באמת, אולי אדם רק אז מתחיל להיכנס לתוך העולם של אבל, כבר יש בהחלט מקום לשקול, שזה מתחיל באמת רק בסתימת הגולל, כן? בכל אופן, מה שהרב מנסה לומר פה ברמב"ם, דומה מאוד לדברי הרמב"ם, רק בלי היישום המעשי, שאוסר עליו, בעצם הוא מחייב אותו ביסורי אבל, שלא מפריעים לקבור את המת. ואז בואו נראה את הסוף של דברי הרמב"ן, נחזור ל-266, כאן הרמב"ן אומר, יסוד גדול, וסוף סוף צריך לתרץ גם את הקושייה מהקולות של היוצא לדרך, נכון? וכאן הוא אומר יסוד שמאות שנים אחריו הנציב יגיד יסוד דומה בשאילתות כדי, בהקשר של עינויי יום הכיפורים. להסביר איך השאילתות שברור ממנו, גם ברמב"ם זה ברור, שעינויי יום הכיפורים כולם דאורייתא, איך הם מסבירים את היתרים, את הקולות. אומר הרמב"ן כך, תראו, וכן נראה, כן רב שמעון, כן.
מה מכריח הרמב"ן? ללכת בדרך שהאבילות והענינות הם קשורים. מה מחייב אותו למחת?
שהם למדו מהפסוק של אהרון, שהוא מתאר ענינות. זו הטענה העיקרית שלו. אהרון הרי אמר, אני לא יכול לאכול קודשים. זה דין עונן, זה לא דין של אבל. אז לכן למדו אבלות מעניינות. אז אומר הרמב"ן, כנראה שאהרון בעצם תיאר את עצמו גם כאבל. הוא כבר היה אבל גם כן.
מה, עונן שהוא לא אוכל קודשים, זה נמצא, זה דין של עונן, זה לא דין של...
נכון.
למה לא להפריד ביניהם?
כי הגאונים והריף והרמב״ם למדו מהפסוק את אבלות, הם לא למדו את הנינות. הוא לא חייב, הוא בסופו של דבר לגלות לך את הסוד, אחרי שהוא מגן על הגאונים נראה די ברור שהוא חושב כמו בעלי התוספות. ככה נראה. בסדר, לא רציתי לקלקל לך, אבל שאלת, כן? כלומר, זה כנראה לא משכנע אותו. כלומר... כי הוא בא להסביר דעות של אחרים, זה כל העניין. הרמב"ן לא עומד מול הנושא רק בפני עצמו, הוא עומד לפני שיטות קודמות. קודם תיארתי איך הרמב"ן הוא מאוחר לבעלי התוספות הגדולים, הוא במאה ה-13. במידה מסוימת, אחד מהמאפיינים של הרמב"ן הוא שבניגוד לתוספות שעומדים מול רש"י ומול הגמרא, פחות או יותר, הרמב"ן עומד כבר מול הראשונים שלפניו. ולכן מצד אחד הוא כאילו, יש בו משהו של אחרון, במובן שהוא לא ניגש רק לגמרא. מצד שני, למה הוא ראשון? הוא ראשון כי הוא בעצמו מטפל ישירות באותן שאלות, אבל הוא מטפל בהן מתוך דיאלוג, מתוך מסע ומתן של הלכה, עם מה שכבר אמרו קודמיו. וגם יש לו שני יתרונות גדולים. יתרון אחד הוא שהוא כבר יודע מה הם אמרו. זה סוג של הלכת כבתאי. וגם שהוא בן בית... בכל אסכולות הלימוד של המאה ה-12, הוא דיאלקטיקן ברמה של רבנו תם, לא יודע, הוא מהקבוצה של רבנו תם, הוא למדן כמו הרייבד, הוא מבחינת נוסחאות ולשון, הוא חכם ספרדי. כשהכל בא ביחד, יוצא גדול העולם, כן? אבל הדיון כאן הוא קלאסי רמב"ן, הוא מאה ה-13, הוא מכיר את הגאונים, מכיר את בעלי התוספות הגדולים והמאוחרים, והוא גם עוסק ישירות בנושא, אבל הוא עוסק בו גם להסביר אותם וגם לומר את מה שהוא חושב, אבל לכן הדיון הזה הוא דיון לא משוחרר לגמרי.
אבל זה לא העמדה שלו פה, של האבלות והנינות, זה קשור.
הדברים נאמרו... הדברים נאמרו בזיקה לשיטה שלהם. תכלס, מה הוא חשב למעשה? צריך לקרוא עוד בתורת האדם, בסדר? בואו, צריך לסיים עוד מעט, בסדר? אבל בואו נראה עכשיו את היסוד הגדול שהוא מחדש. אומר הרמב"ן כך, וכן נראה עוד, שעיקר אבלות מן התורה אינו אלא בעידונים, כגון רחיצה ושיחה ותשמיש ושמחה ותפילין שהם פאר ותכבוסת ותספורת ושמחה הם. והאבלות כשמה שלא יתעסק בדברים של שמחה אלא בדברים של אבלות. וזהו הנינות שבלב שממנו למדו שלא יתעסק בדברים של שמחה. או במילים מאוד פשוטות אומר הרמב"ן, עיקר האבלות הוא הצער שבלב. אדם שיש לו צער לא יכול בו זמנית לעסוק בדברים של שמחה. ובעצם אמרו, בגלל הצער שיש לך תימנע מדברי שמחה. אבל אומר הרמב"ן, חלק מניוגי האבלות הם לא ביטויי שמחה. הם באים ממקום אחר, תשמעו נשמע את המילים, ומנעל וסנדל ועטיפה אינה מן התורה, שלא אמרה התורה לענות ולצייר נפשו מנוהג של כל העולם. כולם לובשים נעליים. כולם נועלים נעליים, סליחה, כן? כולם, עטיפה, הוא אומר, זה לא, אנשים רגילים לא הולכים ככה. או בלשון אחרת, מה שהרמב"ן אומר, יש לאנשים התנהלות של שגרה, ויש התנהלות מיוחדת. הדאורייתא של אבלות, מה הוא אומר לאבלים? אתם לא תלכו לעולם הלא שגרתי, לעולם השמחה. אבל יש גם עולם שהוא רק עולם דרבנן, שאמרו, אתם גם לא תעשו דברים של שגרה, אתם גם משם תלכו. וזה אומר הרמב"ן, זה רק דרבנן. הנציב שם בשאילתות אומר דבר דומה, אומנם לא כהבחנה בין פעולות. פה הרמב"ן אומר, יש פעולות של שמחה ויש פעולות של צער, של עינוי, של צער, לצער עצמך, שאתה נמנע מדבר שבני אדם רגילים עושים אותו לא רק בהקשר של שמחה. כן, לפיכך, הקלו בלו עד שיקבר, והוא הטעם בעצמו, למה שאמרו באבל יוצא לדרך ונועל? הקלו דווקא בעינת הסנדל, ולא תמצא כולה, הוא אומר, בדברים האחרים. שם אין כולות. למה אין כולות? כי זה דברי שמחה, שם לא מקלים. שהנציב אומר דבר דומה, לאכילה. הנציב אומר שמה שנאסר, סליחה, לא על אכילה, על רחיצה, הנציב אומר, או נאסר רחיצה של תענוג. רחיצה שאינה של תענוג לא נעשה. אני יכול, אותה פעולה, אני יכול להתרחץ, לסלק לכלוך. אני יכול להתרחץ כי זה סבל נוראי להיות בלי הרחיצה. ואני יכול להתרחץ כי זה נורא כיף, כן? אני אוהב להיות בבית מרחץ, שם בחמם, אני יודע, תוכל בתי המרחץ של הרומים, כן? התורה לא, או אני אומר את זה אפילו אחרת, לדמויות מסוימות, אותה פעולה, יש לה משמעויות אחרות. שמלך לא רוחץ פניו, הוא מרגיש אחרת מאדם רגיל שלא רוחץ פניו, בשבילו זה עינוי, זה צער, אז הוא עליו, לא אסור. אבל אדם רגיל שלא רוחץ פנים יום אחד, בסדר, בשבילו לא רוחץ פנים, זה יותר מעין שמחה כזאת, כן? זה היסוד שהרמב"ן קובע פה, שבין, הוא בעצם לוקח את ניוגי האבלות וחוצה אותם. בין מה שהוא מכנה שמחה, לבין מה שהוא מכנה לצער נפשו מנוהג של כל העולם, ורק בהם מה אנחנו מצאנו? קולות. ואז בהמשך הדברים, אני רואה את השעה ואני מדלג, הרמב"ן בשורה 297 מביא שיטה של הרייבד, בואו רק נזכיר אותה, ובעזרת השם עוד נחזור אליה, שהיא שיטה מפתיעה, אבל הרייבד אומר ששיבה היא דרבנן, אבל מה היא דאורייתא? שלושים. תראו, אבל לא שלושים, הגזרות של שלושים. כלומר, גם בשיבה הם אסורים, כן? כתב הרייבד ז"ל, דגזרת שלושים, גיהות ותספורת דאורייתא. עכשיו תראו את קו החשיבה, הוא מאוד פשוט. כי הם כתובים בתורה. ושום דכתיב בבני אהרון, ראשיכם על תפרעו, בגדיכם לא תפרומו. לא, ראשיכם על תפרעו זה תספורת, בגדיכם לא תפרומו זה משהו מכנה גיהוץ. האחר שלא פרה ושלא פרה חייב מיטה, וגמרין הפרה פרה מן הזיר, ויתקיש אבילות דבגדים לאבילות דתגלחת, והוא עכשיו תראו, מתרץ בזה, מה שאמרו, היא אבילות במיקר ראוות יסד רבים, ודח יסד יחיד. אותה גמרה במועד קטן שאמרה הסד יחיד, היא אמרה את זה רק על גיהוץ ותספורת. אלו דברי הרייבד. מאיר הזה הרמב"ן, והנה דעת הרב ז"ל כדעת הגאונים בגזרות דשיבה שהם מן התורה, הוא מוסיף עליהם גזרת שלושים, והרמב"ן לא מוכן לקבל את זה. זה בלי נדר, אני צריך לחזור לזה, בסדר? פשוט הזמן נגמר. ובזה אנחנו מסיימים את העיון באבלות דאורייתא ודרבנן. כפי שראיתם, זה לקח אותנו למחוזות הרבה יותר מהותיים רק מבירור השאלה הזאת. בעיקר היסודות שראינו היום של הרמב"ן, שקובע את היסוד שלו, אנחנו רק תוך כדי הדיון, כן? שמעון, אני חייב לך רק בסוף פה ברמב"ן, שנייה. הרמב"ן, טוב, לא, רק מה הרמב"ן עצמו חושב, כן? טוב, כן, שמעון, תסתכל בשורה 283. עד כאן השיגה דעתנו לתרץ דברי הגאונים זו, עומד עליהם זכות. מה זה אומר על דעתו שלו? זה רק לימוד זכות. בכל מקרה, ראינו, זה לוקח אותנו למחוזות של המפגש בין הצער הטבעי, בין הרגשות האנושיים, לבין עולם האבלות. למעשה, תדעו, יש סימן שלם בשולחן ערוך בנושא הזה, סימן שין צדיק ח' ביורדיה. שם המחבר מביא את הדעה שהאבלות יום ראשון דאורייתא כדעה הראשונה, ויש אומרים שהאבלות יום ראשון דרבנן, הרמה לא חולק, הוא לא מביא שום הלוך על המייסה, שום נפקותה מעשית, הוא פשוט מביא את, 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 זה, את זה כסימן, זה די יוצא דופן, כי לכאורה אמור לפסוק הלכות. אומר, עד כאן, בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו ניכנס לענייני הנינות ומי שמיתו מוטל לפניו. אני רוצה ברשותכם לומר דברים שונים לגמרי ממה שאמרתי שבוע שעבר לרב עובדיה יוסף. עבר שבוע, ראיתי גם מה כותבים בעיתונים של המגזר שלנו. שמעתי את הרב שנקולבסקי בשבת, והאמת שגם אני דיברתי כמוהם בשבוע שעבר. היו שני רב עובדיה, בוא נדבר על אחד. כן, הרב שנקולבסקי, מי שהיה בשיעור שלו בשבת, הוא דיבר רק על היבי העומר. כל השאר, אני לא רוצה לדבר עליו, לא על הפוליטיקה, לא על שעס. והאמת, יצאתי משם, אמרתי, משהו אצלנו מפוספס. זאת אומרת, במקור ראשון, היה כל כך הרבה תירוצים לשני רב עובדיה. הוא אנושי, אחד כתב, אחד כתב. כתבו עליו כל מיני תירוצים. ואני מבין למה אנשים שהם מהמגזר הדתי-לאומי מתאבלים על חצי מהבן אדם. ויש הרבה מה להתאבל גם על החצי הזה, כן? אבל ברור לי שאם אנחנו מנסים גם להיפרד ממנו, ממישהו באמת היה, שכשאתה לוקח בן אדם ואומר אני רק אהבתי חצי שלו, אתה לא באמת מבין מי הוא היה, או אתה גם לא מבין מי הוא היה לאנשים שכן אהבו את הקוליות שלו ואהבו אותו המונים. מספיק היה ללכת להלוויה ולראות אנשים בוכים כי לדעת שהם לא בכו על זה שאין מי שיתיר עגונות. לא על זה הם בכו. הם בכו על עצמם. למה הם בכו על עצמם? כי מהחיים שלהם נעלמה דמות מאוד משמעותית, והוא היה משמעותי בין היתר בגלל גדולתו בתורה, אבל בגלל דבר אחר. שאני חושב שאי אפשר להיפרד ממנו בלי להזכיר את זה, וזה שהוא היה גדול בתורה שהיה עממי. והעממיות הזאת באה לידי ביטוי במספר מקומות. אני רוצה להתחיל מזה שהם רובם לא בוכים על יבי עומר, הם בוכים על הילכות יוסף. דיינו, הוא דיבר לאנשים פשוטים, הוא לימד אותם איך לחיות, ולא רק לקחת את הממזירים והאגונות. מי שהיה בשיעור בשבת, כן, לא התפעלנו איך הוא התיר את כל האגונות של יום כיפור ואת הטייס שנפל למים, אבל הם לא בוכים על זה. תלכו היום לשיעורים ואת הכנסת של הרבה מאוד מדות המזרח, הם לומדים בשיעור הלכה, ילקות יוסף, זה מה שהם לומדים. עכשיו, זה לא רק שהוא לימד אותם את ההלכות הפשוטות, הוא דרש בפניהם, הוא נתן להם זהות, הוא חיטט רגליו לכל מיני מקומות שגורנים ברמה שבדרך כלל לא הולכים. אני אספר מקרה שאני הייתי בו, נוכחתי בו, הזמין אותי פעם לחתונה, אני לא זוכר אפילו מי הזמין אותי. אולי אחד מהעובדים בישיבה, או, אני לא זוכר, אבל חתונה קטנה כזאת באיזה אולם ברחוב בר אילן בירושלים, שאתם את העולמות הקטנים האלה. ומי סידר כאילו שינה אבל יוסף? מה מתברר? אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. הוא בכלל לא הכיר אותם. לא הכיר את החתן, לא הכיר את הכלה. כשהוא נכנס לעולם, הוא אמר, מי החתן? אז הוא אמר לו, מי החתן? הוא היה שם אולי 20 דקות. מה זה סיפור לי? שיש לו ביומן חצי שעה ביום, שהוא בין זה לזה, אם אתה נמצא ברדיוס מסוים של מה שהוא עושה, אז הוא מוכן לבוא לחתונה שלך. זה רב עממי, זה רב שמתייחס לכולם, הוא לימד אותם הלכות פשוטות, הוא רומם אותם, הוא היה נוסע לאזכרות, הוא היה נוסע, לאיפה הוא לא נוסע? עכשיו, כשהוא גם בנה את תנועת ש"ס, גם היה לו מערכת לוגיסטית מדהימה, הוא הגיע כמעט לכל הארץ בחודש אלול. הוא היה טס במסוק, בקרית שמונה, לנתיבות. אז הם בוכים, הם לא בוכים על האגונות. עכשיו, זה גם חלק מהסגנון דיבור, שכל כך הציבור הדתי-לאומי מתפלפל. לעיניי זה לא פליטות פה, הוא דיבר באופן עממי. ובחברה שהוא השתייך אליה, זו השפה העממית. והקהל השומעים שלו אהבו את השפה הזאת, שתבינו. והצירוף הזה של אדם עממי, אבל לא אדם פשוט עממי, אדם גדול עממי, זה לא דבר מובן מאליו, זה דבר נדיר באמת. אני ראיתי עוד חכם כזה אשכנזי, סבי הרב היה גדול העולם בתורה, וידע לדבר לכולם, והוא גם רומם אלפים. אחרת מהרב עובדיה. הסגנון העממי שלו כלל מילים עוד מסובכות, שתדעו. וואו, כן. היה בבוסטון איזה יהודי שהיה יושב ידוע בבית כנסת, שהיה מארץ מוחלט. שהיה, הרב היה גומר לדבר, והיה אומר, וואו, what fancy words, transcendental, הוא לא הבין אף מילה שהרב אומר, אבל הוא ידע לגעת בהם, ולא בצורה אחרת. הרב עובדיה לדעתי נגע ביותר אנשים, בצורה אחרת, בקהל אחר. אבל חלק ממה שנגע בהם, שהם ידעו שזה אדם גדול שבא להם, אבל הוא התהלך איתם כאילו היה אחד מהם. יש אומרים בגלל הביוגרפיה שלו, זה לא משנה כרגע מה הסיבה. זה נדיר. כמה גדולים אתם מכירים, מסדרים קידושים לאנשים שהם לא מכירים. סתם הולכים, כי יהודי ביקש, כי זה יעשה טוב לבן אדם. ולכן אני, אחרי ששמעתי כל ההספדים של הדתיים הלאומיים, אני חייתי שאני רוצה להיפרד מהרב עובדיה יוסף, איך שאני חושב שהוא היה, ואיך שהאנשים שאהבו אותו, ראו אותו. תראה, אני לא בא לומר שאני רוצה לדבר ככה. לא, אני לא רוצה לדבר ככה, ואני גם לא עממי בצורה כזאת. מה, אני לא משם.
אחד שהוא יודע, שומעים אותו, כל מילה שהוא אומר, חכים לו, הרי מחפשים אותו. אני מבין את הדרשה העממית שלו, ואני אפילו בדרשות של ספרדי אופן, בכלל זה בגלל שהדרשה היא הרבה יותר עממית. אבל כן,
אני לא בא להתיך לחיות ככה.
אתה יודע ששמים לך את המיקרופון, מחפשים אותך.
אז זה קושיות אליו. הקושיות אליו, לא... הקושיה אליו. אבל כך הוא היה. כך הוא היה. ואני אומר, אי אפשר רק להיפרד מהיבי עומר. צריך לדעת. ונכון, שאנחנו היינו אלו שהוא דיבר נגדם, נכון, זה היה לא נעים, נכון? הוא גם 30 שנה עשה לנו בית ספר, נכון? היה לו כוח, היה לו עוצמה. טוב, לילה טוב.